שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים גם הערב לעסוק בעזרת השם בדיני בור. משנתנו בדף נון ב' עוסקת במספר נושאים. סוגיית הגמרא הערב תידרש רק לנושא הראשון מביניהם. הסוגיה שנראית קצת טכנית ביסודה, מרובה בפרטים, קשורה לנושא שכבר דיברנו עליו פעמים רבות, וזה הנושא של האיזונים והבלמים בעולם הנזיקין. אדם נדרש לשמור על השייך לו שלא יזיק, אבל מצד שני אי אפשר להטיל עליו דרישות מופרזות. או בנידון הסוגיה שלנו, ברור וכך מפורש כבר בתורה, שמי שחפר בור נדרש לחסות אותו. השאלה היא מה חוזק הכיסוי? מי קובע בלשון ימינו את התקן לכיסוי בורות? מהי תדירות הבדיקות התקופתיות שצריך לבצע לכיסוי כדי לוודא שהוא חזק ויציב ואכן עדיין עומד בתקן? אז כאמור, השאלה היא שאלה טכנית. תמיד נדרש לקבוע רף כזה או אחר, שתיאורטית אפשר היה להתווכח עליו, אבל אין ספק שהשאלה הזאת משקפת יסוד עקרוני של אחריות, ולא פחות מזה של מגבלות האחריות, כלומר אי אפשר לדרוש מאדם דרישות מופרזות. ובכן, למדנו אתמול במשנה על כך שבור ששייך לשני שותפים, והניחו הראשון ולא כיסאו, האחריות כולה על השני שעדיין משתמש בו בפועל. וכפי שראינו אתמול, בעצם הראשון העביר את המפתחות לשני ואמר לו, אתה יכול להמשיך למלא מים, אבל אנא תדאג בטובך לחסות את הבור כאשר אתה מסיים. הדין הראשון במשנתנו בעצם מהווה המשך לנושא הזה של בור של שני שותפים. ובכן, אומרת המשנה דף נ"ב עמוד א', כיסאו הראשון, ובא השני ומצאו מגולה. כלומר, בניגוד לאוקימתא שאמרנו אתמול, שהראשון כיסה והשאיר פתוח, כי השני בא למלא מיד אחריו. כאן מדובר שכיסה הוא הראשון, ובכל זאת בא השני ומצאו מגולה, וכמובן השאלה המתבקשת היא איך זה קרה. אם הראשון כיסה, אז איך יכול להיות שהשני מוצא אותו מגולה? מיד הגמרא תידרש לשאלה הזו. אבל על כל פנים, בא השני ומצאו מגולה ולא כיסה הוא, השני חיה, כי סוף כל סוף השני בא והשתמש בו, והשאיר אותו פתוח, ולכן האחריות היא על השני. כיסה הוא כראוי, כלומר, כאן לאו דווקא בור של שני שותפים, אבל זה המשך של אותו עניין, כיסה הוא כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת. ושוב, גם כאן השאלה, אם זה מכוסה כראוי, כיצד נפל? כלומר, אם הכיסוי באמת עמד בתקן, כמו שהזכרנו מקודם, איך יכול להיות שהוא פטור? ובכל זאת אומרת המשנה פטור, אם הכיסוי היה כיסוי תקני, אי אפשר לחייב אותו על נזקי הבור. לא כיסה הוא כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב. אז כאמור, דיון הגמרא, שנראה מיד, יתמקד בשתי ההלכות הללו בתחילת המשנה, שתיהן כאמור מדברות על חובת הכיסוי של הבור, והשאלה באיזה כיסוי צריך להשתמש. ההלכות הבאות במשנה עוברות לעניין אחר, רש"י כאן מעריך, אנחנו נדרש לזה בעזרת השם מחר, אבל רק נראה בקצרה, אומרת המשנה, נפל לפניו מכל הקריאה חייב, לאחריו מכל הקריאה פטור. אז בתמצית השאלה כאן היא מה היחס בין הקורא, מי שנמצא כרגע בתוך הבור, מפעיל מן הסתם רעש חזק של קריאה, והוא הבהיל את הבהמה שנמצאת בחוץ וגורם לנפילה שלה, והשאלה מי חייב על הנזק? האם הקורא שהבהיל את הבהמה והפיל אותה פנימה, או בעל הבור? מדובר על עוד דוגמה נוספת לנזק משולב, נזק מורכב, ועזרת השם לנושא הזה נידרש מחר ומחרתיים, מה זה בדיוק לפניו ולאחריו, היכן זה, כאמור על כל אלה בעזרת השם מחר. הוא מסיים את המשנה ואומרת, נפל לתוכו שור וחלב ונשתברו, חמור וחלב ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים, שכן פטור כלים בבור, כולל גם כלים שהיו על גבי בהמה. ורש"י כאן מדייק, כשדיברה המשנה בהווה, כלים של שור נשברים, כלים של חמור נקרעים, אבל החידוש הוא שאף על פי שהכלים מצאו את דרכם אל הבור, כי הם היו על גבי השור, היו על גבי החמור, אף על פי כן פטור כלים בבור כולל גם את זה. מסיים את המשנה ואומרת, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן, כלומר שור שהוא חירש או שוטה או קטן, כלומר שור שלא יודע להיזהר, במצב כזה בעל הבור אכן חייב. ומכאן משמע, שאם היה מדובר על שור בוגר ובריא וחזק, אז באמת היינו מטילים על השור אחריות להיזהר, ולא היינו מחייבים את בעל הבור. אין ספק שזהו חידוש גדול, בסוף הדף של הערב החידוש הזה יוזכר שוב, ונעריך בו יותר בהמשך. ועוד אומרת המשנה, בן או בת, עבד או אמה, שנפלו לתוך הבור, במצב כזה פטור, שכן האדם, באשר הוא אדם, פטור בו על הבור. ואף על פי שמדובר על ילד קטן, שלא ידע להיזהר, אף על פי כן, אין חיוב על אדם בבור, החיוב בבור הוא אך ורק על בעלי חיים. ובכן, כאמור, שלל הלכות במשנה, אבל אנחנו מתמקדים רק בשתי ההלכות שברישה, בעניין כיסויי הבורות. אומרת הגמרא, וראשון עד אימת מפתא. כלומר, אמרת שאם כיסאו הראשון ואז בא השני והוא מצאו מגולה, כל האחריות היא על השני. ואתה פותר לגמרי את הראשון? הרי סוף כל סוף הראשון כיסה, אבל הכיסוי הזה כנראה לא היה מספק, כי מצאנו את הבור מגולה. אז ראשון עד אימת מפטר, אומרת הגמרא שלוש תשובות, אמר רב בכדי שידע, כלומר שהכיסוי שלו כבר לא תקין, שמואל אמר בכדי שיודיעוהו, ורבי יוחנן אמר בכדי שיודיעוהו ויזכור פועלים ויכרות ארזים ויחסן. ובביאור המחלוקת הזאת בין האמוראים נחלקו הראשונים. כותב כאן רשי, בכדי שידע, בדעת רב, שיבוא גם הראשון אחרי כן ויראינו מגולה. ואילו שניהם יודעים שהוא מגולה, רם יחיו ואתרווי. כלומר, דעתו של רב לדעת רשי היא דעה מקלה, שמאפשרת לראשון, לשותף הראשון, מאפשרת לו זמן משמעותי, עד שהוא יבוא בעצמו ויווכח שהכיסוי על הבור לא היה מספיק, והוא צריך כיסוי אחר. ועד שהוא לא הגיע פיזית וראה את זה, כל האחריות מוטלת על השני, כך דעתו של רב. אני ממשיך ברשי, ושמואל אמר, בכדי שיודיעוהו, אף על פי שלא בא וראה הוא, חייב בחלקו. כלומר, שמואל בא להעלות את הרף, ולומר, לא צריך שאתה הראשון תבוא ותראה. די בכך שפלוני בא ואמר לך את זה. כבר אז אתה מחויב. כך מצטט רשי בשם רבו, רשי מוסיף גם לשון אחר ואומר, עד כדי שיודיעוהו, אפילו בא וראה הוא פטור, עד שיודיעוהו. כלומר, כאן יודיעוהו במובן של יתרו בו. לפי הלשון השנייה ברשי, עד שלא בא מישהו ואת רבו ואמר לו, תקשיב, הבור שלך, שאתה חושב שכיסית אותו, דע לך שהוא לא מכוסה ואתה חייב לחסות אותו וכו' וכו', עד אז אין אחריות על הראשון. טוב, רשי דוחה את הפירוש הזה, כותב שהפירוש הראשון עדיף, אבל אולי יש גם צד מסוים בעניין הזה שנדרשת כאן התראה של ממש, וכל עוד לא התרו בו בראשון ואמרו לו, הכיסוי שלך לא מספיק, באמת אי אפשר לחייב אותו. אז זה אם כן הפירוש של רשי, ולפי הפירוש של רשי, רב באמת סבור שצריך ממש לבוא ולראות, שמואל אומר מספיק שיבואו ויגידו לו. בניגוד לרשי, התוספות מסבירים ששמואל דווקא נוקט עמדה הפוכה. התוספות כאן כותבים, בכדי שידע, כלומר שהכל יצא שהבור מגולה דמסתם השמע, ושמואל אמר בשמיעה באלמה לא מחייב, דאין סומך שמיעה, אין סומך על השמיעה עד שיודיעו. כלומר, לדעת רב, החיוב הוא כבר באיזשהו קול עמום, נודע לך שיש בעיה עם הכיסוי שלך, וכבר אז רב אומר, יש אחריות על הראשון. בעוד שלדעת שמואל, שמואל הוא זה שמקל יותר. ושמואל הוא זה שאומר שצריך שתהיה ידיעה ברורה. וכל עוד אין לך ידיעה ברורה, כל עוד לא באו ואמרו לך בפירוש שכך פני הדברים, אז אתה לא מחויב לחסות. כאמור, הדבר הזה שונה מההבנה של רשי, שדווקא רב דורש ידיעה שלו עצמו ולא שיודיעוהו. הרשב"א באמת מצטט את שני הפירושים, ואומר שיש מקום להבנות הפוכות במחלוקת בין רב ושמואל, מי מחמיר יותר ומי מקל יותר. אגב, הגר"א כאן מאיר על הבדל גרסה בין מה שכתוב אצלנו יודיעוהו לבין דעת הרמב״ם שגרס ידע, ומציין הגר"א להבנה המיוחדת של הרמב״ם את הנושא הזה, הרמב״ם בפרק י"ב מהלכות נזקי ממון, כותב הרמב״ם, ועד אימתי יהיה השני לבדו חייב, עד שידע הראשון שהבור מגולה. והרייבת במקום משיג על הרמב״ם ואומר, אמר אברהם, אין בגמרא עד שידע הראשון, אלא כדי שידע. משמע, שיעור מנהגו שחוזר לדלות מבורו. כלומר, הרייבד הבין מן הרמב״ם שיש צורך שהוא ידע בפועל. כל עוד הראשון לא ידע, לא יודע, גם עבר שבוע, אבל כל עוד הראשון לא יודע שיש בעיה בכיסוי, הנה חינמי, הראשון פטור. הרייבד כאמור חולק ומבין שאף אם הראשון לא ידע, אבל עבר מספיק זמן שהוא אמור היה לדעת, כבר אז אפשר לחייב אותו על העניין הזה. אז אם כן הדיון בראשונים, מה הגדר המדויק של ידע ויודיעו. כל הדיון הזה הוא בין רב לשמואל, אבל הרמב״ם שם, כך גם הרייבד, שאר הראשונים, פוסקים כדעה השלישית, דעת רבי יוחנן, שגם לאחר שידע, בגרסתו של הרמב״ם, כמו שהגר"א מאיר, או בגרסתנו לאחר שהודיעוהו, גם אז אין עדיין על הראשון אחריות, יש לו עוד זמן לזכור פועלים, לכרות ארזים. אם לא די בזה, אז הרשב"א כאן מצטט מן הירושלמי, כותב הרשב"א, נותנים לו שהות כדי להביא לו ארזים מן הלבנון. כלומר, מדובר על איזושהי קולה מאוד גדולה שמאפשרת זמן התארגנות די נרחב לראשון שעבר על הבור, כדי להתקין את הכיסוי. אם לא די בזה, אז בשולחן ערוך, בסימן תפיות, בחושן משפט, מצטט קולה עוד יותר גדולה בשמו של היד רמה, וכותב, השולחן ערוך, יש מי שאומר, שאם אינו מוצא לקנות ארזים אלא ביוקר, צריך להמתין לו עד שימצא לקנות בשוויה. וואו. כלומר, יש לך בור, והבור הזה פתוח, כי הכיסוי ששמת הוא לא כיסוי תקני. ובכל זאת הוא אומר, טוב, מה אני אעשה שעצי הרזים עכשיו, שמכינים מהם כיסויי בורות מאוד ביוקר, אני לא יכול לקנות? גם במצב כזה פותרים את הראשון. כנראה הקולות הללו אפשריות רק בגלל שיש כאן במערכת גם את השני. רק בגלל שיש עוד מישהו שיכול להיות שגם עליו יש איזושהי אחריות. ובמידה רבה גם הנקודה הזאת שנויה במחלוקת בין רשי לתוספות. שכן על כל ההקלות הללו של רבי יוחנן, שאומר שגם אחרי שפלוני ידע, עדיין יש לו את אותו זמן התארגנות להשיג פועלים ולהשיג ארזים, כותב כאן רשי, אבל השני שבא ונשתמש בו, לא יאבינן שיעור רכולי היי. דהב אלי לאותו וישומרים אילה ואי. כלומר, לדעת רשי, כל הקולות האלה שאנחנו מדברים, הן באמת רק בראשון, ולא בשני. אבל לגבי השני, שמוצא עכשיו בור פתוח, סכנה ברורה ומיידית, לגבי השני אנחנו מחמירים וקובעים, שהיות והוא כרגע נמצא ליד הבור, והוא יודע היטב שיש בעיה, הוא לא יכול לעזוב אפילו לרגע. ואם הוא הולך עכשיו לחפש פועלים או לחפש ארזים, אז הוא צריך להציב שמירה איכותית ליד הבור, כדי למנוע כל תקלה. כך מבין רשי. ואם כן, כל ההקלות הם רק על הראשון, כי יש כאן שני שמידת האחריות שמוטלת עליו היא ודאי מידת האחריות מוגברת. וגם כאן התוספות חולקים על רשי. והתוספות מבינים שהחומרה הזאת נכונה לדעת שמואל, אבל לא לפי רבי יוחנן שהלכה כמותו. כותבים תוספות, והוא הדין השני שנותנים לו שיעור זה. כלומר, גם לשני נותנים זמן התארגנות לחפש פועלים וארזים. אלא, דלא בעינן שיודיעו שכבר ידע. ושמואל סבר, דמיד יש לו להושיב שם שומרים שלא ייפול שום דבר בבור. כלומר, שמואל באמת שותף לאותה עמדה מחמירה שרשי מזכיר, אלא שרשי מייחס את העמדה הזאת לרבי יוחנן, שהלכה כמותו. תוספות מבינים שלא, שרבי יוחנן, כמו שהוא נותן זמן התארגנות לראשון, ככה הוא נותן זמן התארגנות לשני, ואז באמת יש כאן כולה גדולה. מדובר על אדם או על שותפים שיש להם בור, והבור הזה עכשיו פתוח ומסוכן, ובכל זאת, היות שכרגע עוד מתארגנים על למצוא פועלים וארזים, אי אפשר להטיל עליהם את האחריות. לסיכום, מה שראינו כאן וגם מה שראינו אתמול, כאשר השותף הראשון להדיה העביר מכה לשני, ואמר לו, אני משאיר את הבור פתוח, עכשיו הוא באחריותך, אז ברור שהאחריות כולה על השני. זה מה שלמדנו אתמול. כאשר קרתה תקלה כבר אחרי הראשון, כלומר הוא מבחינתו כיסה, אבל קרה משהו לכיסוי, אז האחריות מוטלת על שניהם, ובלבד שהראשון באמת ידע על התקלה והתרשל ולא ניצל את הזמן שעמד לרשותו כדי למצוא את הפתרון, כדי למצוא את הכיסוי. ומכאן, הזכרנו את זה מקודם, נשאלת מעלה השאלה, אז כיצד בדיוק התחוללה התקלה? איך יכול להיות שהראשון כיסה ובכל זאת מגיע השני ומוצא בור לא מכוסי? אומרת הגמרא, כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, זה הדין השני במשנה, אבל כאמור אותה שאלה קיימת גם לגבי הרישה, שואלת הגמרא, כיוון שכיסה הוא כראוי, היכי נפל? אז באמת איך זה יכול להיות? אמר רבי יצחק בר בר חנה, שהתליעה מתוכו. כלומר, הכיסוי היה יעיל, ואותו אדם נהג הלכה, הוא חפר בור, או קרא, או פתח בור, ואחר כך גם כיסה אותו בכיסוי יציב, אבל אז נזק בלתי צפוי. כוח עליון. הכיסוי הזה שהוא שם התליע מתוכו והתפורר מאליו. ושוב אין כיסוי. וההנחה הפשוטה, כמעט לאורך כל הסוגיה שלנו, שבמצב כזה הוא באמת אנוס. הוא אנוס, מה יכול היה לעשות? הוא נהג ההלכה. יש כיסוי תקני שעשוי מארזים, הוא כיסה באותו כיסוי תקני, ואם עכשיו קרה משהו בלתי צפוי, זה כבר לא באחריותו. אמרתי שזאת ההנחה הפשוטה כמעט לאורך כל הסוגיה, כי מיד בעמוד ב' תעלה הגמרא לפחות בהווה אמינא גם אפשרות אחרת. ולכן שוב המקרה שאנחנו מדברים, שהראשון היה בסדר. הוא כיסה את הבור כמו שצריך. אבל אחר כך קרה משהו מאוד לא צפוי שאי אפשר היה לעלות על הדעת, והכיסוי הזה התליע והתפורר. ולכן אנחנו בעצם נותנים לראשון את אותו זמן התארגנות, עד שיודיעו, עד שימצא כיסוי חדש, וכן הלאה זו הדרך. אומרת הגמרא הבעיה להו, כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד לפני שברים, כלומר כיסוי מספיק חזק, עומד בתקן של שברים, אבל אין יכול לעמוד בפני גמלים. גמל כמובן יותר כבד משור, ולכן הכיסוי הזה אם יעבור עליו גמל, הכיסוי יישבר. ובאמת עטו גמלים וערוע, עבר איזשהו גמל על הכיסוי הזה ושבר אותו, וממילא עטו שברים ונפלו בי. מי? אז האם במצב כזה חייב או פטור? זה נחשב שהוא כיסא או לא כיסא? אומרת הגמרא, לא הבנתי את השאלה. אמרי היחידה, אידי שכיחי גמלים, אם גמלים בדרך כלל עוברים במקום, אז פושעו. אז הכיסוי ששמת הוא כאפרה באלמה. שמת כיסוי שלא עומד בפני שברים, ואתה יודע ששברים עוברים כאן. אז ברור שהכיסוי הזה לא מספיק. אז אתה פושע, כאילו לא כיסית. וידה לא שכיחי גמלים, אם אף פעם לא עוברים כאן גמלים, אז באמת הנוסו, אני כיסיתי בכיסוי תקני, התקן כאן מחייב, תקן שברים, לא תקן גמלים. אז למה אפשר לחייב אותו? אומרת הגמרא, לא צריכה דעתו לפרקים, שמדי פעם הם מגיעים. מי אמרינן, כיוון דעתיין לפרקים, פושעו, דיבה אלה לעסוק הדעת, שלפעמים עוברים כאן גמלים, אתה צריך כיסוי יותר חזק. או דילמה, כיוון דהשת, מי את ליקה? היות שכרגע אין כאן גמלים, אז אנוסו, בזה שהגמל שבר את הכיסוי. או במילים אחרות, כמו שאמרנו מקודם, מהו התקן? מהו הסטנדרט עבור אותם כיסוי? אומרת הגמרא תשמע, במשנתנו, כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור החמור ומת, פטור, היחידמי, אילמה כראוי, כלומר שהוא כיסא אותו כראוי לשברים וכראוי לגמלים, אז באמת היחי נפול. אז איך פתאום מישהו נפל פנימה? אלא לאו, כנראה שהכיסוי היה ראוי לשברים, אבל לא היה ראוי לגמלים, ואז, אם באמת שכיחי גמלים, אם יש כאן גמלים, אז למה המשנה שלנו אומרת שהוא פטור? הרי אנחנו הבנו, הוא פטור כי הוא אנוס, מה יכול היה לעשות? לא נכון, הוא לא אנוס, הוא פושע הוא. כי הוא היה צריך לדעת שיעברו שם גמלים. וידה לא שכיחי גמלים, נו, אז באמת פשיטה שהוא פטור, מה המשנה מחדשת? אנוסו. אלא לאו, כנראה צריך להעמיד, דעת יען נפרקים. כלומר, מדי פעם מגיעים גמלים, ואז קרה אותו סיפור שתיארנו, אתו גמלים והרוע, ואתו שברים ונפלו בי, וקטני פטור, אלמה. כיוון דהשת ליקה, היות שכרגע אין כאן גמלים, אנוסו. וזה בדיוק הסיפור של המשנה. הוא כיסה כראוי לשברים, לא העלה בדעתו שיעבור גם גמל, כי בדרך כלל לא עוברים גמלים, ואז בסוף עבר גמל ושבר את הכיסוי, ועל דבר כזה אומרת המשנה שהוא פטור. טוב, עונה הגמרא, אמרי, כמובן שלא, כי מקודם עשינו כבר רוקים את האחרת למשנה, לעולם כראוי לשברים וכראוי לגמלים, כלומר הכיסוי היה כיסוי חזק גם לשברים וגם לגמלים, ודקקה שאלך, אם היה כזה כיסוי טוב, אז איך ינפול, אז כבר ענה על זה מקודם רבי יצחק בר בר חנה, שהתליע מתוכו, ובמצב כזה, כמו שאמרנו, הוא אכן אנוס. יפה, ממשיכה הגמרא, דף נ"ב עמוד ב', תשמע, לא כיסהו כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חיה, זה המשך משנתנו, היחידמי. אילי מה לא כראוי לשברים, ולא כראוי לגמלים, כלומר שממש הכיסוי לגמרי לא עומד בשום סטנדרט, נו אז פשיטה, אז ברור שאם נפל פנימה שור הוא חייב, צריך עליהם אמר דחייב, הרי זה כאילו אין כאן כיסוי. אלא לאו, שכנראה הוא כיסה אותו כראוי לשברים, ולא כראוי לגמלים, אבל אז עוד פעם היחידמי, אידי שכיחי גמלים, אז פושעו, כי צריך לחשוב שיעבור גמל וישבור את הכיסוי. ואם זה לא שכיחי גמלים, אז אנוסו. אלא לאו, שוב, בוא נדבר על אותו מצב שתיארנו, דעת ין לפרקים, ואתו גמלים וערעו הוא, ואתו שברים ונפלו בי, וקטני, בדין השני ממשנתנו שחייב, על מה כיוון דעת ין לפרקים, היות שמדי פעם כן מגיעים לכאן גמלים, אז פושעו, דיבה אלי לעסוקי הדעת. ושוב דוחה הגמרא ואומרת, לעולם מדובר על מצב שהוא כיסה כראוי לשברים, ולא כראוי לגמלים, ובאמת שכיחי גמלים, ואם ככה כאילו אין כאן כיסוי, ודקקש ילך, אם ככה אז הוא פושע, אז ברור שהוא חייב, אתה צודק. אלא שאיידי דנסיב רישא, כיסה הוא כראוי, נסיב סייפה, נמי לא הוא כיסה הוא כראוי. אבל אין לחינם אתה צודק, בדין של הסייפה יש איזשהו מימד של פשיטה, שהוא לא כיסה הוא כראוי, ולכן במצב כזה, ודאי שהוא חייב על הנזק, כמו שאומרת הסייפה של משנתה. ואיקא דאמרי אומרת הגמרא, הנמי ודאי לא יבא אלן. כלומר, כל השאלה ששאלנו אינה נכונה. מדוע? משום דחייבן דעתיין לפרקים, אם באמת אפילו רק מדי פעם מגיעים לכאן גמלים, אז ברור שפושעו. ברור שהכיסוי הזה הוא לא כיסוי. כי סוף כל סוף גמלים עוברים ודרכם לשבור את הכיסוי. דחייבן דעתיין לפרקים פושעו, דאיבה אלי עסוקי הדעתי. כי איבה ילן, מה שבכל זאת יש להתלבט, הכי הוא דאיבה ילן, כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים, הוא באמת שכיחי גמלים. כלומר, ודאי מדובר על כיסוי לא תקני, ואם יעבור עכשיו גמל וישבור אותו ואחר כך ייפול שור ודאי הוא מתחייב, אלא שאחרי שאותו אדם כיסה בכיסוי לא תקני, אז פתאום היה כוח עליון. אז פתאום התליע מתוכו. ואז יש להסתפק מר. מי אמרינן, מי גודהה ופושע אצל גמלים? כלומר שהכיסוי שלו מראש היה כיסוי שבפשיעה, כיסוי לא תקני. ממילא הה ופושע נמי לעניין התלאה, כלומר ממילא גם אם הכיסוי יתפורר אחר כך בנסיבות שאינן תלויות בו, גם אז אנחנו מחייבים אותו. עודיל מה לא אמרינן מיגו, מה לא אמרינן מתוך שפשע בזה, פושע גם בזה. וכפי שהתוספות כאן מעריכים, ונחזור לזה מיד בסוף הדברים, השאלה היא בעצם שאלה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אתמול הזכרנו את הסוגיה על זה במסכת בבא מציעא, בדיני שומרים, וכאן מדובר על אותו יישום עצמו בדיני נזיקין. עכשיו כמובן מסברה בהחלט אפשר לחלק בין התחומים, שוב מיד נחזור לזה במסגרת דברי הרמב״ם והרייבד, התוספות כאן מציינים את שיטתם, את שיטתו של הריבה, גם בסוגיות אחרות, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא דווקא כאשר קיים איזשהו קשר נסיבתי. בין הפשיעה לבין האונס. אבל כאמור התוספות עצמם מאירים שהמהלך הזה לא בהכרח מיישב את כל הסוגיות, כאמור לא נאריך, אבל ספק הגמרא הוא על תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כלומר, אתה מראש כיסית הכיסוי לא תקני, אבל בסופו של דבר, השור נפל לא בגלל הכיסוי הלא תקני שלך, אלא בגלל איזשהו כוח עליון. אז מה יהיה הדין במצב כזה? אומרת הגמרא תשמע, כיסה הוא כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, והתמר עלה, אמר רבי יצחק בר בר חנה, כמו שכבר למדנו, שהתליע מתוכו, היחידה. אילמה, אם באמת מדובר על מצב שהבור היה מכוסה כראוי גם לשברים וגם לגמלים, ואחר כך התליע מתוכו, אז מה המשנה מחדשת? פשיטא דפטור, מה יעבד אליה מעבד? מה הוא יכול היה לעשות? אלא לאו כראוי, הכוונה כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים ושכיחי גמלים, כלומר מראש זה הכיסוי לא תקני, ואז הוא התליע מתוכו, ובכל זאת אומרת המשנה ברישא שפטור. על מה לא אומרים על מי גודע ופושע לעניין גמלים ופושע לעניין התלאה? דוחה הגמרא ואומרת לו, לעולם באמת מדובר על מצב שהוא היה ראוי גם לגמלים וגם לשברים, ובאמת הוא התליע מתוכו. ודקקשיא לה, אם הוא התליע מתוכו מה יעבד אליה מעבד, ברור שהוא אנוס? לא בטוח שהוא אנוס. שימו לב, וזה המשפט שהבטחנו מקודם, מהו דתימה איבא אלי למיזל ומינקש עלי, כמה השמלן. כלומר, גם השיקול הזה של אונס במכסה שהתליע, זה שיקול שהוא לא חד משמעי. ובהחלט ייתכן שגם אם הכיסוי שלך הוא כיסוי תקני, יש עדיין צורך בבדיקות תקינות תקופתיות, כמו שמקובל גם היום. ומי שלא עשה את הבדיקות התקופתיות, ומי שלא הלך מדי פעם והקיש על אותו מכסה של ארזים כדי לוודא שהמכסה יציב ולא מתחיל להתליע, חייב. ולכן, כמו שאמרתי מקודם, לאורך הסוגיה נראה שאם באמת הכיסוי התפורר באיזשהו כוח עליון, התליע מתוכו, זה אונס, אי אפשר לחייב על זה. אבל כאן הגמרא, לפחות בהווה אמינא, אומרת למה? גם אם זה התליע, יכול להיות שהייתה עליך אחריות לעשות בדיקות תקופתיות. כאמור, כל זה בהווה אמינא. למסקנה, כמשמלן שלא. כמשמלן שאם אני מראש שמתי מכסה יציב, אז אני לא צריך כל שני וחמישי ללכת לבדוק שהמכסה עדיין קיים. אז אולי בדיקות תקינות תקופתיות כן, אבל בדיקות מוגזמות, כל בוקר ללכת ולבדוק שהמכסה עוד שם, לזה אי אפשר לחייב. אומרת הגמרא תשמע, ונמשיך במשנתנו, לא כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב. היחידה, מאילי משהו כיסה אותו לא ראוי לשברים ולא ראוי לגמלים, אז ריחה לממר דה חייב, אז זה כאילו אין כאן כיסוי. אלא לאו, כיסה אותו כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים, ואז שוב, אם שכיחי גמלים פושעו, ואם לא שכיחי גמלים אנוסו, אלא לאו דה שכיחי גמלים. כלומר, באמת מדובר על כיסוי לא תקני, ומה שקרה זה שהתליע מתוכו. ובכל זאת במשנה זה נחשב כלא כיסו וקטן מחייב. על מה? אמרינן מי גודע ופושע לעניין גמלים, ופושע לעניין התלאה. והתוספות כאן מעירים על זה שהגמרא, גם במהלך הקודם, בלישנה הקודמת, כששאלנו את השאלה העקרונית, מה קורה אם זה ראוי לשברים ולא לגמלים, וגם בלישנה הנוכחית, כשאנחנו שואלים מה קורה אם זה היה לא ראוי לגמלים ואחר כך התליע, המשנה, הגמרא בעצם מביאה ממשנתנו הוכחות סותרות. כלומר, התוספות מעירים על זה שהגמרא, בהווה אמינא, מציעה לפרש את המשנה בדרך אחת, ומיד אחר כך בדרך הפוכה, אבל כך דרכו של תלמוד. ואם כן, סוף כל סוף רוצה הגמרא להוכיח, על מה אמרינן מי גודע ופושע לעניין גמלים, הווה פושע לעניין התלאה, דוחה הגמרא ואומרת, אמרי לא, לעולם מדובר על מצב שזה ראוי לשברים ולא ראוי לגמלים, הוא באמת שכיחי גמלים, וזה מה שקרה, עתו גמלים וערו, ועתו שברים ונפלו בי, ודקקשיא לך, פשיטא פושע הוא, כלומר אם מראש זה לא ראוי, זה לא ראוי לעמוד בגמלים, עד איזה נסיב ריש שכיסאו כראוי, נסיב סיפה נמי לא כיסאו, אבל הנה חינמי הדין הזה הוא בגדר פשיטה, שאם הבור לא היה מכוסה, בעל הבור חייב על הנזקים. ההוכחה האחרונה בסוגיה קשורה ליסוד שחותמת משנתנו, כבר הערנו מקודם על החידוש שיש בו, ועוד נשוב לזה בעזרת השם בגמרא בהמשך בדף נון ה', ולמחלוקת הראשונים, האם מדובר על דיני נזיקין, או רק על בהמה שמתה, כלומר דווקא בהמה שמתה בבור, או גם בהמה שניזוקה בבור, אבל כרגע נסתפק במשנתנו. אמרה המשנה תשמע, נפל לתוכו שור חרש, שוטה וקטן, וזה לא הוזכר בפירוש במשנה, שאם הוא סומה הוא מהלך בלילה, בכל המצבים הללו בעל הבור חייב. לעומת זאת, אם מדובר על שור פיקח שמהלך ביום, באמת פטור. שאלת הגמרא והמי, נימה מדהה ופושע לעניין חרש, כלומר שור חרש לא לגמרי סבנב לאן הוא הולך, יכול ליפול לבור, ואם כן הבור שלך אולי לא מסכן את השברים הפיקחים והחזקים, אבל הוא מסכן את השברים החרשים, אז למה לא נאמר מיגו שאתה פושע לעניין חרש, אבי נמי פושע לעניין פיקח? אתה רואה שלא אומרים את זה. ולכן אם נפל שור חרש אתה חייב, אבל אם נפל שור פיקח אתה פטור, כי אתה אומר השור היה צריך להסתכל ולא ליפול. אלא לאו שמאמינא, מההלכה הזאת בהכרח משמע שלא אמרינן מיגו שמאמינא. כלומר, שני חידושים יש כאן. האחד, ושוב, בו לא נרחיב עכשיו, זה החידוש של הגמרא בדף נון ה' בביאור משנתנו, ששור, פיקח ובוגר אמור היה לשים לב ולא ליפול לתוך הבור. וזה כאמור חידוש גדול, שאתה מטיל אחריות גם על בהמה ולא רק בן אדם. מילא היינו אומרים את זה על בן אדם, שהיא באה אלי לעיוני ולמייזל, כמו שלמדנו בעבר. היה צריך להסתכל לאן הוא הולך. אבל לומר דבר כזה על שור זה לא ספק חידוש, אבל זה מה שנאמר כאן. ולענייננו אבל, מכאן מוכח, שלא אמרינן מיגו שפשע לזה, פשע גם לזה. ואם כן, מסקנות הסוגיה די ברורה וחד משמעית, שלא אומרים מתוך שפשע לדבר אחד, פשע לדבר אחר. ולכן, גם אם הכיסוי שלך מראש לא היה תקני לגמלים, אבל מה שקרה בפועל זה שהוא התליע מתוכו, במצב כזה בעל הבור אכן פטור. ובאמת, כך פוסק הרמב״ם. שם בפרק י' ב' מלכות נזקי ממון, כותב הרמב״ם מפירוש, התליע מתוכו ונפלו בו שברים, אף על פי שהגמלים מצויים שם תמיד, והרי הוא פושע לגמלים. הועיל ומחמת שהתליע נפלו בו השברים, הרי זה פטור, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, אתה פושע, מראש כיסית לא כהלכה. אבל בפועל, מה שהפיל את הכיסוי הייתה ההתלעה הפנימית, שזה אונס, זה דבר שלא יכולת לקחת בחשמון, ולכן לדעת הרמב״ם אכן פטור. אלא שהרייבד שם השיג על פסק הרמב״ם, לכאורה הרמב״ם הוא לא חידוש, הרמב״ם זה גמרא מפורשת. זה מה שהגמרא אומרת, שלמסקנה לא אמרינן מיגו. ובכל זאת הרייבד משיג על הרמב״ם וכותב כך, הרב רבי יצחק, כלומר כמובן הריף, לא הביא בהלכותיו מכל אותה הסוגיה כלום. ודומה אומר הרייבד שאינה עיקר. למה היא אינה עיקר? אומר הרייבד, ושמח על מה שהסכימו בעלי הגמרא, לתחילתו בפשיעה וסופו באונס חיה וצריך עיון. אם כן, הרייבד סבור שניתן להסביר את שתיקתו של הריף בזה שאין לחלק בין הסוגיות השונות בתחילתו בפשיעה וסופו באונס. והיות שבדיני שומרים אנחנו פוסקים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חיה, ממילא גם אצלנו תחילתו בפשיעה, כיסוי לא טוב לגמלים, וסופו באונס, כיסוי שהתליע, גם כאן צריך לפסוק שחייב. ולכן הרייבד משיג על פסק הרמב״ם. אמנם נשאר בצריך עיון, אבל אומר לאור סוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, היית צריך לחייב גם כאן, ולומר שאותו בעל הבור אכן חייב. והמגיד משנה מיישב את הרמב״ם, ומעיר הערה מתודית מאוד מעניינת, כותב המגיד משנה, הוא כבר חילקו המפרשים בין זו לתחילתו בפשיעה, לשנה הכה שלא בא האונס מחמת הפשיעה, לכן כמובן תרצו התוספות, הזכרנו את זה מקודם. כלומר שיש לחלק בין, לא בין תחומים שונים, לא לחלק בין דיני נזיקין לדיני שומרים, אלא לחלק בין מצב שבו האונס נבע מן הפשיעה, לבין מצב כמו אצלנו שאין שום קשר ביניהם. הפשיעה הייתה בזה שאתה לא מוגן מפני גמלים, האונס היה בזה שזה התליע, אין שום קשר ביניהם. אבל אז כמו שאמרתי, יש הערה מתודית מעניינת למגיד משנה. אומר המגיד משנה, והאח עלה בדעת הרייבד לדחות בעיה דאיפשתא מברייתא, בשביל סברה לומר שקשה לאמוראים דאמרי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חיה. כלומר, אומר המגיד משנה, אני לא מבין את המתודה של הרייבד. יש גמרא מפורשת, כתוב בגמרא שזה אתה למדנו, שלא אמרינן מיגו. לא אמרינן מתוך שפשעת לגמלים, אתה חייב גם על זה שהכיסוי התליע. לא אומרים את זה, כתוב בפירוש מסקנת הגמרא. אז אומר המגיד משנה, מה החשבון של הרייבד? כן, אבל על המסקנה הזאת יש להקשות מסוגיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס שחיה. אומר המגיד משנה, אבל לא מתים מקושייה. בסדר, אז יש לך קושייה מסוגיה אחרת, אבל מכוח קושייה לא דוחים גמרא מפורשת. וזה ההיגיון של הרמב״ם. הוא ממשיך המגיד משנה בהערה מתודית נוספת ואומר, ואין ראיה מדברי הרב רבי יצחק אלפסי ז"ל, שהרי ישמית הרבה הלכות פסוקות מעניינים אלו, לפי שאינם מצויים וזו אחת מהם. אז באמת, שתיקתם של ראשונים, בטח של ראשוני הראשונים כמו הריף, עשויה להיות ראיה גדולה, אבל אומר המגיד משנה, לא תמיד. לא תמיד. כלומר, הרייבד פה בנה אריח על גבי לבנה. קודם כל הוא אמר, אם הריף שתק, כנראה הריף לא פוסק את זה, ואם אתה שואל למה הריף לא פסק את זה, זה בגלל שכנראה יש לו קושייה מסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אומר המגיד משנה לרייבד, הלכת רחוק. זה שהריף שתק, הוא שתק, כי זה כנראה דבר לא כל כך מעשי, למרות ששוב, הדגשתי מקודם, בעולם שלנו, הנושא הזה של תקנים, ומה בדיוק התקן, וכמה בדיקות תקופתיות צריך לעשות, זו בהחלט שאלה שיש לה השלכות מעשיות, אבל המקרים הספציפיים הללו של בור, עם גמלים והתלעה וכו', זה באמת מקרה קצת רחוק. ולכן שתיקתו של הריף היא בסיבה אחת, וזה שיש לך קושייה מסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אז כנראה צריך או לחלק בין דיני נזיקין לדיני שומרים, או לחלק בין תרחישים שונים של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אבל ככה או ככה אי אפשר לדחות גמרא מפורשת, שאומרת שאף על פי שפשע לעניין גמלים, לא פשע לעניין אותו אונס, לא פשע לעניין אותה התלעה והתפוררות של הכיסוי של הבור. ערב טוב לכולם.